בעזרת השם נלמד את השיחה בפרשת משפוטים חלק י"א, השיחה הראשונה. בפרשתנו על הפסוק ורצה אדוניו את אוזנו במרצה המפרש רש"י, הימנית. או אינו אלא של שמאל, אולי זה האוזן השמאלית, תלמוד לא עם האוזן, אוזן לגזירו שוב, נאמר כאן ורצה אדוניו את אוזנו, ונאמר במצורע תנוך אוזנו הימנית, מה להלן הימנית, אף כאן הימנית. בפשטות, כוונתו של רש"י, שכיוון שבפסוק נאמר ורצה אדוניו את אוזנו, לשון יחיד, והתורה לא מפרשת עם אוזן של ימין או אוזן של שמאל, לכן מפרש רש"י שהכוונה לאוזן הימנית, תלמידים גזירה שווה ממצורע. כלומר, רש"י רק בא לגלות לנו איזה אוזן, כי התורה כתבה אוזן אחת ולא גילתה איזה. אמנם צריך להבין מעריכות לשונו של רש"י או אינו אלא של שמאל, זה לכאורה מיותר, הוא... הרי רש"י מעריך מאוד, הוא יכל לכתוב, או השמאלית, מה זה? או אינו אלא של שמאל. יש פה איזו עריכות גדולה, או משמע, שבעצם מסתבר יותר שכוונת הכתוב היא לא אוזן השמאלית דווקא. אלא שמוכרח לפרש הימנית מצד הגזירה שווה ממצורה. כלומר, הרבי אומר שנראה מהניסוח של רש"י, שבעצם אם היינו לבד קוראים את הפסוק, אז היינו מגיעים להבנה שזה אוזן שמאל. ורק בגלל הגזירה שווה אנחנו מבינים שזה אוזן ימין. והשאלה היא למה באמת היינו ככה חושבים לבד שזה אוזן שמאל. ובאמת, הרבי מביא בהערה 4 את הרבי עובדיה בר תנורה, שהוא באמת מיד אומר, או אינו, רוצה לא אמר, או זה. דמי חיטיקסי לא אמר השמאלית ולא הימנית. כלומר, הרבינו עובדיה באמת אומר, כאילו מפרש ברש, שהוא לא התכוון שיש עדיפות לאוזן השמאלית, אלא רק הוא התכוון להגיד, או זה, או זה. אבל הרבי לא מסכים עם זה, אבל מלשון רש"י, או אינו, אלא, הוא בפרט, שהוא לא כותב אוזנו, ואז איני יודע איזה, ותלמוד לא אמר הימנית. כלומר, הוא לא חייב להגיד, להתחיל שאולי זה ימין, אולי זה שמאל, ישר לכתוב, תלמוד לא אמר שזה אוזן ימין. אז משמע דסברה לומר דו, ודווקא של שמאל הוא כבפנים. כלומר, נראה מהניסוח של רש"י, שבפשט לבד היינו אומרים, שהנטייה הייתה להגיד שזה אוזן שמאל. וצריך להבין אתם, למה באמת היינו חושבים שזה דווקא אוזן שמאל. סעיף ב', הוא ממשיך רש"י באותו דיבור, הוא מביא מהמחילתא, ומה רע אוזן להירצה מכל שאר האיברים שבגוף, אומר רבי יוחנן בן זכאי, אוזן זאת ששמע על הר סיני לא תגנוב, והלך וגנב, תירצה. רק, זאת אומרת, אומר רבי יוחנן בן זכאי, בן אדם שהלך וגנב, ולא היה לו לשלם ובית דין מכרו אותו, אז כיוון שהוא שמע בהר סיני לא תגנוב, והוא הלך וגנב תירצה. המפרשים העירו כפי שהרבי מביא בהערה 6, שלא תגנוב של עשרת הדיברות, זה הרי גונב נפשות בכלל. זה לא גונב ממון, שעליו מדברים כאן בפסוק. ולכן, יש כאלה באמת שהגיעו, ברש"י לא תגנויבו, הפסוק של פרשת קדושים שמדבר על גונב ממון. אבל, הראם תירץ את רש"י, שיש לא אמר דאחי כומר, אוזן ששמע בסיני לא תגנוב, בדרך כללות, שנכללה בו גם עזרת לא תגנויבו, דמאירי בממון. כלומר, נכון שלא זה מה זה לא הפסוק הישיר, אבל בתוך העזרה הכללית, יש גם עזרה פרטית לממון. ובפרט, כפי שהרבי מביא, שרש"י בהמשך יביא שברס"ג פירש שכל התרי"ג מצווה כלולים בעשרת הדיברות. אז ודאי שזה כלול. ממשיך הרש"י מהמחילתא, ואם מוכר עצמו, כלומר אחד שמכר את עצמו מפני הדוחק לא שהוא גנב, אז גם אצלו אוזן ששמע על הר סיני, כלי בני ישראל עבדים, והלך וקנה אדון לעצמו, תירצה. שוב גם פה העירו שלכאורה זה לא כתוב בעשרת הדיברות, כלי, אלא מה שכתוב זה בפרשס בער, אבל עדיין, זה נכלל בפסוק, בנויחי אשר הוציא סיחו מארץ מצרים מבית עבדים, כפי שכתב רש"י, כדאי ההוצאה שתהיו משובדים לי. ועוד אפשרות הרבי מביא, שזה נכלל בדיבור השני שלא יהיה לך. כמו שאומר הירושלמי, אוזן ששמע מהר סיני לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, ופרקה מעליה עול מלכות שמיים, וקיבלה עליה עול בשר ודם. רק שהרבי מסיים מאיר שהירושלמי עצמו מסיים, אוזן ששמע בהר סיני כלי בני ישראל עבדים. על כל פנים, איך שלא יהיה, אם הוא גנב, אז הוא שמע בהר סיני את האיסור של הגניבה, ואם הוא מחר עצמו הוא שמע את העניין של להיות, צריכים להיות עבדים של הקדיש ברוך הוא, והלך וקנה אדון לעצמו, תירצה. ממשיך רש"י, רבי שמעון הוא יודע רש"י מקרא זה כמין חומר. מה נשתנו דלת ומזוזה מכל כלים שבבית? אמר הקדיש ברוך הוא, דלת ומזוזה שהיו עדים במצרים כשפסחתי על המשקוף ועל שתי המזוזות, ואמרתי כי לבני ישראל עבדים, עבדי הם ולא עבדי לעבדים, והלך זה וקנה אדון לעצמו ירצה בפניהם. וצריך להבין, שואל הרי אוזן ששמעתי רצה, הרי אינו מסביר למה אוזן הימני דווקא נרצעת, אלא זהו טעם, למה אוזן נרצעת ולא אוכלת מכל שאר האיברים שבגוף. כלומר, כל, מה שרשי מביא מרבי יוחנן, ואחר כך רבי שמעון, זה הכל דן על האוזן. והרי רשי מביא את זה בהמשך לדבריו, שזה אוזן ימין. והם לא מסבירים למה זה ימין ולא שמאל, אלא הם רק מסבירים למה אוזן. אם ככה, במילא, אין לזה קשר ושייכות למה שכתב רשי לפני זה. שהכוונה באוזנו לאוזן הימני דווקא, ואבל אלה רשי לקודם בשני דיבורים נפרדים, או על כל פנים, בלא וו המוסיף, מראה ולא אומרה. כלומר, מכיוון שזה לא קשור לחלק הראשון של רשי, אז או שרשי צריך לכתוב את זה בדיבור המתחיל נפרד, כפי שרשי עושה כשהוא מביא נושאים חדשים, נושאים שונים, אפילו אם זה על אותו דבר, הוא מחלק את זה לשני דיבורי המתחיל, אבל על כל פנים, שלא יכתוב את זה, הוא מרא, כלומר עם הוו, של הוו החיבור, שזה המשך, אלא שיעשה את זה בין, מרא, נקודה חדשה. זה שאלה אחת. שאלה שנייה, ביותר קשה, מה שהביא רשי אחר כך, באותו הדיבור, הדרש דרבי שמעון, מה נשתנו דלת ומזוזה אחולי, דעים כוונתו של רשי, לפרש הטעם, למה נשתנו דלת ומזוזה? אז אבל אלה רשי לפרשו לפני זה, או בדיבור בפני עצמו, על התיבות, אל הדלת, או אל המזוזה. כלומר, הרי לכאורה כשקוראים את מה שרבי שמעון כותב, הוא בא להסביר את מה המיוחד בדלת ובמזוזה. הוא לא מדבר על האוזן, אלא על הדלת ומזוזה. ואם ככה, אז רשי היה צריך לפרש את, שוב, לכתוב את זה בדיבור בפני עצמו, על המילים, על הדלת או על המזוזה. איך זה נכנס לפה לסוגיה של האוזן? ובהכרח לומר, דעל פי פשוטו של מיקרו, אין זה קושיה. כלומר, הסוגיה הזאת של למה דלת ומזוזה, אז בפשוט היא של מיקרו, אנחנו לא אמורים להקשות למה. וכדיוק לשן רשי, רבי שמעון היה דרש מה נשתנו. זה הרי גם כמו ש... זה ודאי, זה דרש ולא פשט. אלא שבא בהמשך למה שפירש רשי לפני זה, וצריך להבין השייכות של דרשת רבי שמעון לדברי רשי שלפניו. כלומר, ברור שדברי רבי שמעון הם לא עכשיו נושא חדש שבא להסביר את הדלת והמזוזה, אלא זה סוג של דרש שהוא המשך לאומה ראה אוזן להירצה, רק שצריך להבין מה באמת הקשר בין הדברים. באמת הרבי מביא בהערה 10 שבדפוס ראשון ושני, אז באמת הדרשות הפוכות, קודם כל הדרשה של רבי שמעון ואחר כך של רבי יוחנן בן זכאי, אבל ברוב הדפוסים זה כמו שזה אצלנו. קושייה שלישית, מדברי רשי דתם הרציה ומכיוון דאוזן זאת ששמע לו תגנוב והלך וגנב תרצה, אוזן זאת ששמע כלי בני ישראל עבדים והלך תרצה, אינו מובן. א', לפי זה צריך להירצה, תכף מי שעבר על הציוויים, ולמה אינו נרצה, אלא שיעברו שש שנים, וגם אז דווקא אם אמור יאמר העבד. זאת אומרת, אם הסיבה היא שהאוזן שמע בהר סיני לא לגנוב או לא להיות עבד, ולהיות רק עבד של הקדוש ברוך הוא, אז למה הרציעה הזאת קורית רק אחרי שש שנים, ואחרי שהוא אומר, המור אומר, יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי, למה? היה צריך להירצה מיד שהוא עבר על הדבר. נכון, הרב מביא בהערה 11 שיש לומר שדווקא לאחר שש, כשאומר אהבתי את אדוני, אז אבונו גדול ביותר, כמו שהמסקיל לדוד כותב, שהוא שנה בחטאו, יש פה כבר זה משהו, זה כאילו חטא מתמשך, ולכן מענישים אותו, אבל מפשטות לשון רשי, הלך וקנה אדון לעצמו, מוח דקאי על מה שהלך וקנה לכתחילה, כלומר נראה שהעונש הוא לא על ההמשך, אלא על זה, על המעשה הראשוני שלו, וכפי שיבואר בהמשך. אז אם ככה, השאלה היא, למה לא רוצים אותו מיד? למה מחכים לשש שנים? דבר נוסף, למה אמרה תורה, דין זה רק בגנב, ואין לו לשלם ונמכר בבית דין? הריתם, הרצייה, אוזן זאת ששמע והלך וגנב תרצה, שייך בכל גנב, גם כשיש לו מה לשלם. כלומר, מה מיוחד בגנב הזה שנמכר בבית דין? סתם כל גנב ששמע בהר סיני לא תגנוב, והלך וגנב, היו צריכים לעשות לו, לתת לו את העונש הזה, לרצוע לו את האוזן. למה רק באחד שמכר את עצמו? שמכרו אותו. ושאלה שלישית, הרי הטעם הזה הוא שייך בכלל בכל ציוויי התורה. ולפי זה היה צריך לרצוע על כל חטא ואבון שיעבור עליו האדם. ולמה? אמרה תורה דין זה רק במי שעבר הלא תגנוב, או כי לי בני ישראל עבדים. בכלל כל יהודי ששמע במתנתר את ציוויי התורה, אז היה צריך לרצוע על אותה אוזן, על כל חטא שהוא עבר. הוא שמע שאסור והוא עשה. אז מה מיוחד פה? הרי בבערה 12 מאיר, שהקושיה הזאת היא בעיקר על האוזן ששמע לא יתיגנוב. כי לגבי כלים בני ישראל עבודים, אז אין הכי נעמי, זה ציווי כללי ועיקרי להיות עבד השם, זה לא ציווי פרטי. אז כאילו זה פחות. מה שאין כן בה, כשאוזן שמע בצורה פרטנית לא תגנוב, היא הלכה ועשתה, אז מזה הרבי שואל, אז כל העבירות הפרטיות שבן אדם שומע, למה לא רוצים לו את האוזן? אז אם כן, בסעיף הזה, הרבי שואל, א', מה הקשר של רבי יוחנן בן זכאי ורבי שמעון למה שרש"י כתב שזה אוזן ימנית ולא שמאלית? ודבר נוסף, רואים שרבי שמעון, רש"י מביא אותו לא בשביל הדלת והמזוזה שהוא דיבר עליהם, אלא כהמשך לדברי רש"י שנאמרו לפני זה, והשאלה, מה באמת הוא מועיל? מה זה עוזר לנו להבין יותר? דבר נוסף, בכלל, למה הרציעה לא עושים אותה מיד ברגע שהוא גנב או נמכר ומחכים שיעברו שש שנים? ולמה זה בכלל רק בגנב שנמכר ולא בכל גנב? ולמה בכלל זה לא בכל ציוויי התורה? סעיף ג' גם צריך להבין בדברי רש"י, למה מביא רש"י טעם נוסף להרצאת מי שמכרו בית דין משום שעבר לא תגנוב? מכיוון שאינו נרצה אלא לאחר שיעברו שש שנים, ויחליט מרצונו להישאר אצל אדונו, הרי גם הוא נרצה רק כשנעשה מוכר עצמו, כשקנה אדון לעצמו. זאת אומרת, הרבי שואל, למה צריך פה עוד טעם? לכאורה, אנחנו יכולים להסתדר רק עם הטעם שהוא עבר על לבני ישראל עבודים. הרי סוף סוף, מתי רוצים את הגנב שבית דין מכרו אותו? רק אחרי שעברו שש שנים, והוא החליט שהוא רוצה להישאר אצל האדון. נו, אז אם ככה, באותו רגע שהוא החליט שהוא רוצה להישאר אצל האדון, גם הוא בעצם חוטא בקנה אדון לעצמו. אז במילא, מספיק לנו הטעם שהוא שמע כלי בני ישראל עבודים לשני המקרים. כי סוף סוף, גם הגנב נכשל גם בחטא של קנה אדון לעצמו. ובפרט, שמסתכלים בגמרא בקידושין, אז באמת רק זה הטעם, מובעתם של עבדות. אבל רש"י בחר להביא את גרסת המכילתא פה, שמפצלת בין הדברים, ועל המקרה שמכרו בית דין, היא מביאה את האיסור, את הדין של לא יתגנב. שאלה שנייה, במוכר עצמו כתב רש"י אוזן ששמע כלי בני ישראל עבדים, והלך וקנה אדון לעצמו, תרצה. עין, שמענישים אותו על שהלך ומכר את עצמו בתחילה. ומדוע לא פירש כפשטוס הכסובים שנענש על טענתו עכשיו לא יוצא חופשי? כלומר, לא מובן ברש"י, למה הרציעה היא נעשית על בגלל שהוא הלך וקנה על מה שהוא עשה בתחילת השש שנים? מה הבעיה להגיד שזה בפשטות, כמו שנראה מפשט הכתובים, שבגלל שכעת הוא אומר לא יוצא חופשי, אז על זה צריכים לרצוע אותו. למה אנחנו מענישים אותו על ההיסטוריה, על מה שהיה? כפי שהרבי מביא באמת בהערה 15 מהחזקוני, שבאמת שואל הרי רגע, מתחילת שיבודו מחויב מטעם זה? אז באמת הוא גורס, והולך זה וקונה. זאת אומרת, זה שהוא חוזר וקונה אדון בפעם השנייה, על זה מענישים אותו. אבל ברש"י, שזה והלך וקנה, אז מוכרח שמענישים אותו על המאורע הראשוני. אז השאלה היא, למה רש"י מפרש את זה דווקא על המאורע הראשוני? שאלה שלישית, ידוע דרכו של רש"י שמעתיק מהגמרא ומדרשים, רק התיבות הנצרכות לפירושו על פי פשוטו של מקרא. כלומר, רש"י מעתיק, כשהוא מביא מדרש, מביא גמרא, או מביא איזשהו מאמר חז"ל, אז הוא מעתיק רק את מה שהוא צריך, מה שעוזר לו לפרש את פשוטו של מיקרו. הוא לא מחויב לכל מה שנכתב לפני, אלא רק מה שמתאים לפשוטה של מיקרו. אז לפי זה צריך להבין, בנידון דידן. א', מהו הדיוק בששמע על הר סיני? לכאורה היה מספיק ששמע, סתם. למה הוא מדגיש ששמע על הר סיני? מספיק שהאוזן הזאת שמע, מה זה מוסיף לנו הר סיני? עכשיו, זה לא סתם, כי כפי שהרבי מביא בהערה 17, אז במחילתא באמת לא כתוב הר סיני. וגם בגמרא כתוב ששמע קולי. אז מה באמת, למה רש"י מוסיף את הר סיני? דבר נוסף, מה נוגע להקדים בדרשת רבי שמעון, שהיה דורש מקרא זה כמין חומר. מה זה מועיל, מה זה מוסיף פה? היה דורש מקרא זה כמין חומר. דבר מעניין, כפי שהרבי מביא בהערה 18, הרי במחילתא ובגמרא כתבו את הדבר הזה גם, את היה דורש מקרא זה כמין חומר אצל רבי יוחנן בן זכאי. ופה אצלנו, ברבי יוחנן בן זכאי, רש"י לא מעתיק את זה. רק ברבי שמעון, והשאלה היא, מה זה נותן לנו? שאלה רביעית, דובר כמה פעמים, שכשרש"י מביא את השם של בעל המימרא, הוא בכדי לבאר על פי זה, איזה עניין בפשוטה של מיקרו. אלא שאין זה עניין קשה כל כך, ורק תלמיד זריז וממולח ישאל את זה. ועל כן מרמזו רש"י בזה שמביא את השם של בעל המימרא. אז צריך להבין מהי הקושיה הפשוטה של מיקרו שרש"י מתרצה בזה שמביא את השם של בעל המימרא. כלומר, כלל גדול שהרבי מביא הרבה פעמים, שאם רש"י מזכיר את השם של בעל המימרא, הרי ברוב הפעמים הוא משמיט את השמות, זה בגלל שיש איזושהי קושיה שהיא בפשוטה של מיקרו היא לא כל כך קשה, אבל תלמיד זריז, תלמיד ממולח, כן שם לב לזה. ואת זה רש"י, את הקושייה הזאת רש"י מוריד על ידי שהוא מזכיר את השם של בעל המימרא. אז מה פה קשה שצריך את השמות? סעיף ד' והביור בכל זה. עיקר כוונת רש"י במה שכתב הוא מראה אוזן להירצה, אינו לפרש תמה דקרא למה בחרה התורה באוזן דווקא. הרי כפי שהרבי העיר שרש"י פתח שזה אוזן ימנית, ואחר כך פתאום הביא ומראה אוזן להירצה, ולכאורה זה לא מבאר את זה שזה אוזן הימנית. אז הרבי אומר לא. כלומר, צריך לומר שרש"י כן רוצה לפרש למה זה אוזן הימנית. כי רש"י אין עניינו לפרש תיימי דקרא למה דווקא אוזן ולא משהו אחר. כי בדרך הפשט אין הכרח ליתן טעם לפרטי דיני התורה. אלא שהיא קושייה מתעוררת בפשטות הכתובים, על ידי פירושו דאוזנו היונו הימנית, הוא כדי לקמן. כלומר, רש"י, אין עניינו בדרך הפשט להתחיל לתת טעמים לכל למה התורה אמרה ככה בפרט כזה וככה בפרט כזה, זה לא העניין שבפשוטי של מיקרו. אלא מה? אחרי שרש"י כתב שזה אוזן הימנית, אז מתעוררת קושייה בפשטות הכתובים, ולכן רש"י מביא את דברי רבי יוחנן בן זכאי, ומר האוזן להירצה. זאת אומרת, זה בא כהמשך לכך שהאוזן, שהתברר לנו שהאוזן היא אוזן הימנית. בהערה 20 הרבי מאיר, לכאורה, פה יש מקום, לא, שכן יש מקום לבאר את טעמי הדינים בפשוטה של מיקרו, כי הרי פה זה משפוטים, זאת אומרת, מצוות שכליות, אז אולי כן יש מקום להסביר את זה, אבל עדיין לא מתאים לשאול את זה זה לא קושייה ותירוץ. רש"י פה אומר, מה ראה האוזן? כלומר, כאילו זה קושייה ותירוץ. אין פה קושייה שמפריעה לנו. נכון, אפשר אולי להסביר, אבל זה לא קשה. ולכן, מזה שרש"י כותב את זה ככה, אז משמע שיש פה איזה משהו שבעקבות שהוא כתב שזה אוזן הימנית, התעורר לנו פה איזשהו קושייה. ורק לא, כפי שהרבי מביא, שאם מה שנקרא רש"י רוצה להביא טעמים, אז יש הרי הרבה שמביאים, למשל טעם למה מרצע, שזה בגימטריה 400, 400 שנה של מצרים, ועוד. אבל רש"י לא נכנס לזה. כלומר, לרש"י לא זה מה שמפריע. אלא השאלה היא, אחרי שכתבנו שאוזן ימנית, אז מתעורר פה איזה קושייה. ומאי? ויובן, בהקדם תמיה בעצם העניין. יש פה משהו שאלה כללית. למה מגיע דווקא לעבד זה עונש ביזיון תמידי ומום כרציעה? למה לעבד הזה זה העונש שעושים לו? לכאורה משהו ביזיון, עכשיו אחור הזה הוא יהיה תמיד, וזה מום, הרי כידוע כפי שהרב מביא בהערה 21, יש מחלוקת עם כהן נרצע, בגלל שזה מום וכו'. אז למה עושים לו את זה? הרי עד רבה, המדובר הוא במי שגנב, ואי אפשר לו להחזיר את הגניבה או לשלם. פה הרי מדברים על בן אדם שבמצב כל כך נמוך, הוא גנב ואין לו איך להחזיר את זה. למה? שעל דרך הרגיל, ומפני שאני מדוכה הוא, וגנב להשקיט רעבונו ורעבון בני ביתו. אם ככה, עניות העבירה אותו על דעתו ועל דעת קונו, כמו שהגמרא בעירובין אומרת, שלושה דברים מעבירים את האדם על דעתו ועל דעת קונו, אחד מהם זה דקדוקי עניות. אז אם ככה, מדובר פה בבן אדם מסכן, בן אדם שהרעבון שהיה לו, הרעב, גרם לו להגיע למצב הזה. למה יענש עונש חמור כזה? ועל דרך מה שכתוב, במשלי לא יבוזו לגנב כי יגנוב למלא נפשו כי ירעב, כמו שכותב שם המצודה דוד, זה שזה זה כמו אונס, כאילו, אז ברור שאסור, אבל בפועל למה זה כזה חמור? לכאורה אדרבה, מבין הגנבים היינו אומרים שהוא גנב קר. וכן במוכר עצמו לעבד מצד דוחקו, אז זה שהשפיל את עצמו וקיבל עליו מרותו של אדון, מוכיח שיציקתו עניותו עד כדי שיעשה דבר שהוא בניגוד לטבע האדם. אותו דבר, איזה בן אדם מוכר את עצמו? אם הוא מכר את עצמו, כנראה שמצבו היה מאוד קשה, מצבו הכלכלי, אז הוא באמת עשה משהו שאיפך הטבע, איפך האנושיות שבן אדם ירצה להיות עבד. אז, נו, אז למה כל כך צריך להניש אותו? וכמו כן, אין לו נשוא עד כדי כך, על רצונו עכשיו להישאר אצל אדונו לא יוצא חופשי. מה נגיד? לא, זה אין הכי נעמי, אולי המקרה הראשוני לא היה כל כך חמור, אבל זה שכעת הוא רוצה להמשיך להיות עבד, אולי זה החמור. אז הרב אומר לא, הרי טענתו שכלית היא, גם זה מאוד מובן למה הוא מבקש. כי הוא מה הוא אומר? אהבתי את אשתי ואת בניי. היינו האישה שנתן לו אדונו והילדים שילדה לו. והרי מה יקרה עכשיו? בצאתו לחופשי יהיה מוכרח להיפרד מהם, כמו שכתוב, האישה וילדיה תהיה לאדוניה. נו, מה לעשות? הרי עליו וזו נאמר, כפי שהרב מביא מהגמרא בשבס את מה שאמר רב כהנא, כי הוא אמר ויהי, הוא ציבו ויעמוד, אז אם, ואומר רב כהנא, מהי דכתיב כי הוא אמר ויהי, זו אישה, הוא ציבה ויעמוד, אילו בנים. ואיך שאלתרה בכותב בטניה שם בפרק ממתת, הוא כותב שלבבך אין האישה וילדיה, שלבבו של אדם קשורה בהן בטבעו. כמה אמר הזל על הפסוק הוא ציבו, כן? הוא אמר ויהי, זו אישה וכו'. אז אם כך, רואים שהבן אדם, כל כך קשור עם האישה והילדים, וזה על פי תורה, שלכן צריכים בקרישמה לצוות אותו בכל לבוב חוק, כי בטבע בן אדם קשור איתם, נו, אז מה אפשר להאשים אותו? על זה שהוא רוצה להישאר איתם. אז מצד מי הזו, צריך לומר שאדרבה בחרה תורה בעונש בלתי רגיל זה, כי זה עונש קל ביותר. ועד כדי כך, שהיו רגילים לרצוע אוזן מרצונם הטוב, בכדי לתת בו נזם, הנשים ונשים, בנים ובנות. כלומר, אם כך מוכרח לומר שאדרבה הפוך, זה לא עונש כזה חמור, זה עונש קל. וזה הרי דבר שגם אנשים היו רגילים לסתם לעשות לעצמם, כפי שאנחנו רואים בפרשה קיטיסו, שם בחטא העגל, שכולם, האנשים, נשים, לכולם היה את הנזמים האלו. אז מוכח שזה, איך כתוב שם, והתפרקו כולם את נזמי הזהב אשר באוזניהם, והביאו לארון, אז זה משהו שכולם היו עושים לעצמם. אם כך, זה בכלל עונש מאוד מאוד קל. בגלל כל מה שהסברנו, שהבן אדם הזה באמת יש הרבה צדדים להקל בו. סעיפי, אולם, על פי הנעל, דעתם על דרך הפשט, למה נבחרה אוזן דווקא לרצה, ובכדי להקל בעונש, כלומר, אם כעת הבנו, שבהסתכלות הפשוטה שלנו, כשהיינו מסתכלים על כזה בן אדם, מה הנטייה להקל? אז אם כך, מסתבר שהרציעה תהיה באוזן השמאלי דווקא, כיוון ששמאל פחותה מימין, ועל דרך שפירשה שבנוגע ליד שמאל, מה זה ידך? יד שמאל, יד שהיא כהה, היד החלשה, כלומר תמיד שמאל זה החלש, אז מסתבר שהרציעה תהיה באוזן השמאלית הפחותה, ולא באוזן הימנית המעולה. זאת אומרת, אם כבר הגענו למסקנה שצריכים להקל על הבן אדם, אז לבד מה היינו חושבים איזה אוזן ירצאו לו? את האוזן החלשה, מה שפחות כאילו מזיק לו. לא באוזן היותר טובה שלו. אז אם ככה, לכן, לאחרי שפירש רשי שהכוונה באוזנו, היא לאוזן הימנית, כי בגלל הגזיר השווה, אז הוא מקשה או אינו אלא של שמאל. זאת אומרת ככה, רשי פותח ואומר, מהי האוזן? אוזן הימנית. מיד הוא שואל, או אינו אלא של שמאל. עכשיו מובן מה רשי שואל. היינו עד רבה, הרי מסתבר כנל שהכוונה לאוזן של שמאל, הרי אם אנחנו מבינים שזה בן אדם שעשה את זה מחמת המסכנות שלו, ויש הרבה צדדים להקל עליו, אז היינו צריכים לבחור את אוזן שמאל. למה אתה אומר שזה אוזן ימנית? לכן הוא מתרץ רשי, שגזיר שווי ממצוירו, שמטעם זה מוכרח לפרש הימנית, הפך ממה שמסתבר בפשטוס. כלומר, אין הכנעמי, מסכים רשי, עם האו אינו אלא שכך לבד היינו צריכים לפרש שזה שמאל, אבל בגלל שזה גזיר שווי, אז אנחנו מפרשים, אז אנחנו מבינים שזה אוזן ימין. בהרה 29 הרבה מביא שעל פי זה יש להמתיק מה שצריך לגזיר שווה דווקא ולא בניין אב וכדומה. למה? כי יש לחלק. דבנידון דידן שיש למעט בעונשו, צריך להיות של שמאל דווקא שבפנים. כלומר, אם זה היה רק בניין אב, אז היינו אומרים לא, יש צדדים להגיד שפה זה לא יהיה כמו בכל המקומות. כי פה צריך למעט בעונשו. ולכן רשי מביא שזה גזיר שווה, וגם כפי שרשי כותב ביבומה, שאוזן אוזן מופנה משני צדדים, בין בנצורה בין בנרצה, כלומר בשתיהם יש מילה אחת שהיא מיותרת ממש, אלא שבשביל ללמוד שזה דווקא ימין, ואז זה ודאי כך, ואי אפשר לפרוח את זה. בפרט שגזיר שווה, אין אדם דן מעצמו, אז, לכן זה, אז זה חזק יותר. אבל כי אם היינו הולכים על הבנייניו, אז ייתכן באמת שהיינו משאירים את זה על אוזן שמאל. טוב. אבל אחרי זה, אבל על ידי זה מתעוררת השאלה, ומה רע אוזן להירצה? אם כך, אחרי כל מה שהסברת לי, כיוון שהתורה ציוותה לרצה אוזן הימנית, משמע שלא נבחרה אוזן להירצה בכדי למעט בעונשו, אלא מטעם אחר. אז אם כן, מה רע אוזן להירצה בכל שאר איברים שבגוף? זאת אומרת, אם היינו נשארים במהלך הפשוט, וזה אוזן לשמאל, אוקיי? אז הכל מובן. אבל ברגע שרואים שהתורה פתאום אומרת שזה אוזן ימין, או, אז משמע, כבר שאנחנו לא מדברים פה מצד להקל למעט בעונשו, יש פה עניין אחר. אז אם ככה, תסביר לי, מה באמת ראה אוזן לרצה מכל שאר האיברים? מה זה בדיוק? מה הסיבה פה? עכשיו, רק בהערה 30 הרבה מביא, שהמסקי לדוד מתרץ, כי בלי הגזיר שווה, אז היינו חושבים שהרצייה היא בעלייה דאוזן, שהוא בשר דק ורח, ואין בו אלא מעט צער. כלומר, אמנם אנחנו היום קוראים לתנוך אוזן למקום הרך, איפה ששמים הגילים. אבל בשפה של התורה זה נקרא העלייה. והתנוך הוא החלק הפנימי, סחוס האמצעי שבתוך האוזן, כפי שרשי כותב. אז אומר המשכיל לדוד, אולי בלי הגזיר שווה היינו חושבים שצריכים באמת לעשות את החור בעלייה, בחלק הרך. שזה לא כל כך צער. אבל אשתה שכתב רשי דילפין גזרה שווה ממצורה, אם כן כיוון דה אין גזרה שווה למחצה. הרי מה להלן בגוף האוזן? ממש, דיינו בתנוך, אצל מצויר צריכים לעשות בתוך האוזן ממש בתנוך, הכנה מדקבתה. אז גם פה יצטרכו לעשות את זה בגוף האוזן. אם כן הרי יש שם צער גדול, כמו במקום אחר. ומעט היקשל, עיקר להקשויי, מה ראתה אוזן? אז זה המהלך של המסקי לדוד, מהלך די, כאילו דומה למהלך של הרבה, רק שמהלך שבא מצד שמחלק לא בגלל אוזן ימין ושמאל, אלא על העלייה והתנוך. אבל הרבה מאיר, אבל בפירוש רשי כאן לא נזכר כלל שמקום הרצייה הוא תנוך האוזן. זאת אומרת, רשי פה לא התייחס לזה, אז לא ייתכן שזה מה שרשי בא לשלול, אם הוא לא הזכיר את בכלל חלוקה בין התנוך לאוזן, לתוך הסחוס האמצעי וכו'. אוקיי, אז בגלל השאלה הזאת של למה באמת בחרו, מכיוון שראינו שזה אוזן ימנית, אם כך משמע שלא באו פה למעט בעונשו, אלא יש פה סיבה אחרת, אז אם כך כבר אמרנו שנשאלת השאלה למה, מה ראה אוזן לרצה מכל שאר האיברים שבגוף, הוא מסביר רש"י, אוזן ששמע על הר סיני תרצה. והיינו, דעונש זה צריך להיות דווקא באוזן, מכיוון שאוזן שמע ציוויים אלו על הר סיני, ועברה עליהם. ולכן גם נהנש את המעולה שבאוזניים, שעיקר השמעת אוזן הימנית דווקא. כלומר, ברגע שאנחנו רואים שהתורה בוחרת את אוזן ימין, אנחנו מבינים שעדרבה, יש פה איזשהו עניין חמור, שצריך להיות דווקא באוזן הימנית, כי מקיבה שזה יהיה האוזן המעולה, כמו שאמרנו, עיקר השמעת. למה? כי היא שמעה בהר סיני, והיא עברה עליהם, האוזן הזאת שמעה ועברה, האוזן הטובה היא זאת ששמעה הכי טוב, והיא עברה עליהם, לכן רוצים אותה דווקא. סעיף ו, ולבאר הטעם, למה מגיע לנרצע עונש כזה? רציעה. ממשיך רעשי, דעתם שהאוזן נרצעת. במחרו בית דין בגניבתו, מפני ששמע לו תיגנוב. ולא מטעם ששמע כלי בני ישראל עבדים, וזה קונה אדון לעצמו, באומרו לו יצא חופשי. אז כפי שהרי הרבי העיר, שלכאורה גם במחרו בית דין, סוף סוף יש בו את בשנה השישית שהוא רוצה, בסוף השנה השישית שהוא רוצה להישאר, הרי הוא הופך להיות גם כן קונה אדון לעצמו. אבל ראינו שלא זה הסיבה שרשי אומר שמענישים אותו, אלא בגלל שהוא שמע לו את תיגנוי. וזה קונה אדון לעצמו, כן, ולא מטעם ששמע כלי בני ישראל עבודים, וזה קונה אדון לעצמו, באומרו לו יצא חופשי. ועל דרך זה במוכר עצמו, מענישים אותו על שהלך וקנה מלכתחילה אדון לעצמו, ולא על שאומר עכשיו לא יצא חופשי. זאת אומרת, וגם בזה שמכר את עצמו שוב, לא מענישים אותו על כעת, שהוא כעת אומר לא יצא חופשי, אלא מענישים אותו על מה שהוא עשה, שהוא הלך וקנה אדון בהתחלה. כלומר, כדי שנבין את עונש הרציעה, אז רש"י מדגיש ומחדד, שאדרבה מענישים אותו על, למפרע, על המהלך הראשון שלו, או על הגניבה, או על עצם זה שהוא מכר את עצמו, ולא על כעת. ולמה? מה זה נותן לנו? מה זה עוזר לנו להבין? הרי נתבהר לאל, כשאדם גונב מחברו, ועובר על הציווי דלא תגנוב, הרי אפשר לומר שהנוס היה מצד דוחקו ומצוקתו. ולכן, אם היות שאין זה מצדיק הנהגתו הלא טובה, בכל מקום אין לעונשו בעונש דרציה, וזהו גם הטעם שלא כל גנב נענש בעונש זה. זאת אומרת, הרי כבר הסברנו, שיש צדדים להקל על האנשים האלו, שהיה להם בעצם אונס, של הדוחק, המצוקה, נכון, זה לא מצדיק את ההנהגה, אבל היה להם איזשהו, איך אומרים, יש פה מה לסנגר עליהם. אם כך, אז לכן, באמת, לא היינו צריכים להניש אותם בעונש של רציעה. וכמו, כפי ששאלנו בהתחלה, למה לא רוצים כל גנב? אז בעצם גם אותם, כל עוד שרק זה מה שהם עשו, לא היינו מנישים אותם בעונש, ברציעה. אומנם. מובן שכשאדם גונב לאונסו, אז הרי הוא מתבייש בזה, ואין רצונו שיתפרסם קלונו ברבים. ואם נמכר לעבד ומתפרסם הדבר שנמכר בגניבתו, מייצר לו במאוד, וכל התשעותו אצל אדונו את קלונו, הרי הוא מצפה להתייציאתו לחירות. אבל, הבנו, הבן אדם הזה, יש לנו מה לסנגר עליו, ואנחנו לא רוצים להניש אותו, בעונש חמור. אבל, הרי בן אדם שהוא בכזה מצב, הוא במצב, מה שנקרא, שפל ומסכן, אז לכאורה, הוא אמור להתבייש במצב הזה. וזה לא, אולי הוא רוצה שכולם ידעו ושיתפרסם כל מה שהוא עשה ברבים. וגם אם כבר מכרו אותו, אז הוא כל רגע מחכה, יאללה, מתי הוא כבר ישתחרר מזה? הוא לא רוצה להיות בסיטואציה הזאת שכולם כל הזמן מדגישים, זה בן אדם הזה גנב, בן אדם הזה מסכן. ואם אינו באו לצאת לחופשי, ואדרבה רוצה להישאר אצל אדונו, הרי זה מוכיח שמעיקר אין הדבר ביזיון בעיניו, ועד שלא אכפת לו בפרסום הדבר שהוא עבד על ידי שגנב ונמכר בגניבתו. או, אז אם כך, סופו מוכיח על תחילתו שגנב מצד תכונתו הרעה, ומה שעבר לציווי לא תגנוב לא היה מפני דוחקו, ולכן אוזן זו ששמע לא תגנוב תרצה. אז אם ככה, נכון, סינגרנו עליו, אבל כשמגיע סוף השש שנים, ואז הוא לא רוצה לצאת, פה כבר זה מגלה לנו למפרע שכל הסנגוריה שנתנו עליו היא כבר לא טובה, כי הרי פתאום רואים שלא אכפת לו שהתפרסם שהוא גנב, שמכרו אותו על זה. אם כך, כנראה שהגניבה הזאת היא לא מצד העוני שלו ולא מצד דוחקו, אלא מצטרף פה גם התכונה הרעה שלו שהוא גנב, יש בו תכונה שלילית, וזה לא מצד הדוחק. אז אם ככה, כעת למפרע, אני יכול להניש אותו על זה שהאוזן הזאת שמע לו את תגנוב ותרצה. כלומר, באותו זמן שהוא גנב, לא יכלתי באמת לרצוע אותו. בתחילת שש לא יכלתי לרצוע, כי יש לי עליו מה לסנגר. אבל כשהגיע סוף השש שנים, ואני רואה פתאום שלא מפריע לו שום דבר, והסיטואציה הזאת, המציאות הזאת שהוא כמו עבד על גניבה, הוא לא מתבייש בזה, אז אני כבר מבין שמלכתחילה לא היה לי מה לסנגר עליו, כי הוא בן אדם שהגניבה לא מפריעה לו, ואם כך הוא עבר לו תיגנוב שהוא שמע בהר סיני, אז מגיע לו כעת שירצו את אוזנו. ועל דרך זה מובן, במוכר עצמו מצד דוחקו, שבשעת מעשה אין לה נשובר רציעה, מכיוון דאנוס הוא מצד דוחקו, אבל מי, אז, זאת אומרת, ברגע הראשון שהוא מכר את עצמו, בסדר, אין לו מה לאכול, מובן למה הוא מכר את עצמו, שוב, זה לא טוב, אבל אנחנו יכולים להבין אותו, אבל במחי זה טוען, אהבתי את אדוני, ואינו רוצה לצאת חופשי, הרי מוכיח בזה, שאין עניין זה להיות עבד, חמור אצלו, זאת אומרת, כל המושג של להיות עבד למישהו, ולא להקדיש ברוך הוא, זה לא חמור לו, וכשמחר את עצמו לכתחילה לא היה רק מצד אונס דוחקו, אלא שלא היה אכפת לו עבד. שוב, גם אצלו אנחנו מבינים שזה שהוא בחר למכור את עצמו לעבד, זה לא רק אונס של מצב הדחוק שלו, אלא כי באמת זה גם לא כל כך מפריע לו להיות עבד. ואם ככה... אז ולכן, אם היות שעל רצונו עכשיו להישאר אצל אדונו, אין לעונשו בעונש דרציה, שהרי במקצס על כל פונים הנוסו מצד אהבתו הטבעית אל אשתו ובניו כנל, מכל מקום מובן מטענתו אהבתי את אדוני, שלא אכפת לי כל כך להיות עבד, הוא מוכיח סופו על תחילתו שלא מחר את עצמו מלכתחילה מצד אונס דוחקו, אלא מצד רצונו הטוב, ולכן ירצה על שהלך וקנה אדון לעצמו. זאת אומרת, אני מבין שכעת נכון, אני מסכים שכעת יש לו איזה סיבה כן להישאר, זה שיש לו את אשתו ובניו, שהוא אוהב אותם, אבל סוף סוף כשהוא אומר אהבתי את אדוני, זה לא רק אשתו ובניו, יש פה דגש שבכלל הוא אוהב את אדונו, לא מפריע לו כל כך עצם זה שהוא אוהב את למישהו. אז זה מגלה לנו שוב פעם, שהוא לא מכר את עצמו רק מצד אונס דוחקו, אלא הוא פשוט רצה. ולכן רוצים אותו בהערה 31, הרבי מביא את הרם, שכותב שדוחק לומר שרק בגלל שבתחילת שש הוא לא מכר את עצמו אלא מחמת דוחקו, אז זה לא נקרא שהוא הלך וקנה אדון לעצמו. כלומר, הרם לא מקבל כל כך את הסנגוריה הזאת, אבל הרבי מביא שמוישה וזקנים כותב שכשמוכר עצמו מפני דוחקו פעם ראשונה, נמכר מחמת טוני, ולכן אינו דין שהיא רצה. זאת אומרת, בדיוק את הסברה שהרבי כותב כאן. דבר נוסף, הרבי מביא בהערה 32, שלכאורה, בכלל, אין לו שום טיעון כרגע לבן אדם, הרי כשהוא היה עבד, ונתנו לו, האדון נתן לו אישה, וניהיה לו ילדים, הרי המזונותיו ומזונות אשתו ובניו, זה על האדון, כפי שרשי כותב. אם כך, אז בעצם על דרך הרגיל יש לו הכסף שהוא קיבל בעת שמחר את עצמו לעבד, הרי כשהוא מחר את עצמו הוא קיבל כבר איזה סכום, ותוך כדי עבודה הוא לא צריך להוציא כי הוא מקבל כל הזמן את המזונותיו מהאדון. ועוד, בעת יציאתו יעניק לו האדון כהציווי יעניק תעניק לו, אז הרי אי אפשר לומר שרוצה להישאר עבד מצד הדוחק כשיהיה בעת יציאתו לחופשי. כלומר, כרגע מבחינה כלכלית הוא מסודר. הוא מסיים הרבה פה שכמו שאמרנו בעבד שמחר את עצמו, שאנחנו כבר לא מתחשבים בסברה שלו, שהוא אומר, אהבתי את אשתי ואת בניי, כי הוא אומר, אהבתי את אדוני. זה מוכיח, סופו על תחילתו, שבאמת יש לו פה צעד שלא אכפת לו להיות אצל האדון הזה, וזה לא רק מצד האונס של הדוחק. אז ממשיך הרבה על פי זה מובן גם כן, שזה שלא הלך וקנה אדון, אלא שנמכר בבית דין שלו מרצונו, גם אותו אחד שבית דין מכרו אותו, אין לו שום מטעם כלי בני ישראל עבדים בשעת אמירתו, אהבתי את אדוני. כיוון זה בשעה זו אנוס כנל, ולכן מוכרח רשי לפרש שמי שמכרו בית דין נרצה מפני שעבר הלא תגנוב. כלומר, בעצם הבן אדם שבית דין מכרו אותו, אז כעת על דבר אחד שאני יכול בעצם כעת להניש אותו, זה רק בגלל שהוא עבר הלא תגנוב. לא על הסיטואציה שהוא כבר נקלע אליה, שהוא כבר יש לו אדון והוא אוהב אותו, זה כבר לכאורה, הוא כבר אנוס באמת. וגם ואותו דבר, זאת אומרת זה אותו דבר אצל שתיהם, זה שאהבתי את אדוני זה מגלה לי על המצב הראשוני שהגניבה או עצם המכירה היה בהם את הצד השלילי, ועל זה הוא נענש. סעיף זין, על פי זה יובן גם כן דיוקו של רשי, אוזן ששמע על הר סיני. עכשיו נבין, הרי בשאל למה רשי הוסיף את מה שלא כתוב במחילתא ובגמרא על הר סיני, שהיא שמעה את זה דווקא בהר סיני. מה זה נותן לנו? כי בזה מודגש יותר חומר האבון וטעם העונש של הנרצה. כלומר, זה נותן לנו פה עוד עברה בחומרה. ציוויים אלו, הרי שמע אותם על הר סיני, מפי הקדיש ברוך הוא. בהערה 35, הרבי מביא שכמו שכתוב, בפשוטי של מיקרו כתוב, הידבר אלוהיקים את כל הדברים האלה, את כל הדברים. ורשי פירש, אמר הקדיש ברוך הוא עשרת הדיברות בדיבור אחד. אז כפי שמביאים המפרשים, שבעצם שמעו ישראל והבינו מפי הקדיש ברוך הוא עצמו. וגם כשמשה היה מדבר ומשמיע דיברות לישראל בפעם השנייה, הרי זה שחזר ופירש על כל דיבור בפני עצמו. היינו פירוש הדיבור ששמעו מפי הקדיש ברוך הוא. משה פירש את מה שהם שמעו בעצמם מהקדיש ברוך הוא. ולהעיר שגם בפעם הבית, היה זה עם קולו של הקדיש ברוך הוא. טוב. אז על כל פנים, בפשוט של מיקרו, בני ישראל שמעו את כל עשרת הדיברות מהקדיש ברוך הוא.
עכשיו,
אז הרי אותו אחד, את הציוויים האלה הוא שמע מפי הקדיש ברוך הוא. בהר סיני מפי הקדיש ברוך הוא. זה גלוי וידוע לפניו, שאפשר הדבר שיבוא אדם לידי מצב של עניות, ותידחק לו השאל ללכת לגנוב או למכור את עצמו לעבד, בכדי לפרנס נפשו ונפשות ביתו, ומכל מקום ציווה לו לא תגנוב, ואמר כי לבני ישראל עבדים. נו, אז הרי הקדיש ברוך הוא זן ומפרנס לכל בריאותיו, בטח ימציא לו פרנסתו באופן אחר, ולא שיהיה מוכרח לעבור לרצונו יתברך. זאת אומרת, הרי אתה, האוזן הזאת, הוא שמע את זה בהר סיני. מי אמר את זה? הקדיש ברוך. הקדוש ברוך הוא הכל גלוי וידוע לפניו, אז אותו הקדוש ברוך הוא שציווה בהר סיני שלא תגנוב, ולבני ישראל עבדים, זה אותו אחד שיודע שיכול להיות בן אדם, שיהיה לו מצב של עניות ודוחק, ואף על פי כן הוא ציווה שלא לגנוב ולא להיות עבדים. אז אם ככה, בטח שהקדוש ברוך הוא ימציא לו פרנסתו באופן אחר, ולא שיהיה מוכרח לעבור על רצונו יתברך. זאת אומרת, חייב לומר שאותו הקדוש ברוך הוא שציווה את הדברים האלו, וידע שיכולים להיות בכזה מצב, זה ברור שהוא ייתן את האפשרות איך לסדר את זה באופן מתוקן. ולכן גם ביותו במצב דחוק, עליו לפתוח בקדוש ברוך הוא שבוודאי יעזרו ויחלצו ממצוקתו, מכיוון שהוא לא בטח בקדוש ברוך הוא ועבר על ציוויו, לכן אוזן ששמע לא תגנוב תרצה, אוזן זאת ששמע כלים בני ישראל עבודים תרצה. כלומר, זה שרש"י מוסיף את המילים בהר סיני, זה כדי להעצים את החומרה, למה רוצים את האוזן, למה רוצים את האוזן? כי הוא שמע את זה בהר סיני מפי הקדוש ברוך הוא, אותו אחד שציווה, שידע שיכול להיות שיהיה בכזה מצב, ולמרות זאת הוא ציווה אותו לא לגנוב ולא להיות עבד. זאת אומרת, אז במילא הוא היה צריך לפתוח בקדיש ברוך הוא, שיהיה לו פתרון, שהוא יחלץ אותו. ועל זה שהוא לא בטח בקדיש ברוך הוא, מגיע לו, ולמרות זאת, והלך וגנה וכולו, אז מגיע לו להירצה. סעיף ח', והנה להוסיף ביור ולהמתיק המבואר לעיל, שאתה עם על הרציעה באוזן, ומכיוון ששמע, כלי בני ישראל עבדים, מוסיף רש"י ומביא בהמשך לזה, את רבי שמעון שהיה דורש מיקרו זה. דעל פי זה מבואר שבעניין דידן רציאת העבד, דעיקה תורה בכל פרטי העונש שיודגש וירומז בהם העניין, שבו חטא כלי בני ישראל עבדים. זאת אומרת, כעת דרשתו של רבי יוחנן בן זכאי, שכפי שדיברנו מקודם, היא באה מכורח זה שהסברנו שמדובר באוזן הימנית, ואז זה גרם לנו להבין שאנחנו לא מחפשים להקל עליו, אלא יש פה משהו חמור, ואז הסברנו בעריכות שבעצם מתגלה למפרע שכל הסנגוריה שהיינו רוצים ללמד עליהם היא לא נכונה, וכיוון שהם שמעו בהר סיני, ואף על פי כן עשו את מה שעשו, אז לכן צריכים לרצוע את האוזן שלהם. כעת בא רש"י ומוסיף, דרש את רבי שמעון שהיה דורש מקרא זה, הוא מביא איזשהו דבר, את רבי שמעון שהפירוש שלו יוסיף לנו איזשהו ככה ביאור, שנבין טוב את כל פרטי העונש. זאת אומרת שיודגש דווקא העניין שהוא חטא, הנושא של בני ישראל עבודים. כלומר, העונש הזה, לפי שרבי שמעון מסביר, אז העונש הזה הוא בדיוק מבטא את הפגם של שפגמו בכלי בני ישראל עבודים. בהערה 39, הרבי מאיר, לכאורה מי שמכרו בית דין, אז אין לעונשו על מה שגרם להימכר כעבד, זאת אומרת, הצד של העבד לא זה מה שהוא גרם, הוא גנב, הוא לא הלך להימכר כעבד, והרי על מה שהוא אומר עכשיו, אהבתי את אשתי, אז אין מה להניש אותו. אבל מכל מקום, הרב אומר, הרי עניין זה דקילי בני ישראל עבודים, שייך גם אליו. לכן יש בו גם כן וגישו אל הדלת. כלומר, בסופו של דבר, גם הוא קשור לבעיה, לעניין הזה של בני ישראל עבודים, אז מילא, כן יש מקום לרצוע לו את האוזן בדלת. אוקיי. ורש"י עצמו מבאר הטעם, על מה שהביא דרשת רבי שמעון, בזה שמעתיק שרבי שמעון היה דורש מכזה, כמין חוימר. זאת אומרת, בזה עצמו שרש"י כותב, שרבי שמעון דורש כמין חוימר, אז זה כבר, זה עצמו, הוא הביור, למה רש"י מביא את זה? זאת אומרת, דרך המילים האלה רש"י נתן לנו להבין למה. כי הרי, מה זה חומר? חומר פירושה, כפי שרש"י בגמרא בקידושין מסביר, זה צרור המרגליות וצרור הבושם. מה זה בדיוק? מדייק רש"י. שפעולת פירוש זה בענייננו הוא כן פעולתם ועניינם של צרור המרגלית וצרור הבוסם. כלומר, רש"י אומר, אני מביא לך פירוש שרבי שמעון דורש אותו כמין חוימר. כלומר, זה פירוש שיעשה את הפעולה, הוא יעזור לנו למה שעד כעת הסברתי לך, הוא יוסיף בו כמו מה שעושה מרגלית ובוסם. שמה? המרגלית הנמצאת בחדר, ובפרט צרור מרגליות, הרי מפיצה אור, ומאירה את החדר והדברים הנמצאים בתוכו. וכן כשהאדם נושא לשם תכשיט ויופי, הנה היא מיותה במקום מסוים בגוף, הרי היא פועלת ומקשטת את כל האדם הנושא. הרי מה עושה אבן טובה? היא מאירה אור בכל הסביבה, בכל האזור. אותו דבר, גם אדם לובש תכשיט, הוא שם אותו נגיד במקום מאוד מסוים, אבל זה מייפה את כל הגוף שלו. וכן צרור הבושם פועל ומפיץ ריח טוב בכל סביבתו. אז רק בהערה 41, הרב מביא שבצוהר תעשה לטבע, אז חזל אמרו, מרגלית מאירה. אבל רש"י כתב, אבן טובה. כי כפי שהרב שם מאיר, שמרגליות הרבה פעמים, זה דברים שהם לא כל כך מאירים. כי גם פנינים נכנס בזה וכדומה. מה שאין כאן כשאומרים אבנים טובות, שיש בזה מינים שמאירים. כן. אז אם כן, מכיוון שאנחנו מדברים פה על דברים שפועלים יופי ואור וריח בכל האזור, אז ככה פירוש הזה, וזה שכותב, לכן אומר רש"י, וזה שכותב רש"י שפירוש זה הוא כמין חומר, היינו שפירוש זה בטעם הדבר שנשתנו דלת ומזוזה, מפני שהיו עבדים במצרים, ואמרתי כלי בני ישראל עבודים, פועל ומוסיף, הסברה גם בעניין הקודמו, שלכן נרצה אוזן כמה ששמע, כלי בני ישראל עבדים. כלומר, הרי מה אנחנו הסברנו? שלמה רוצים את האוזן? בגלל ששמע בהר סיני כלי בני ישראל עבודים. נו, אז כשקוראים את מה שאומר רבי שמעון, אז הפירוש שלו עוד יותר ממתיק ועוד יותר מוסיף פה. שהרי זה בדיוק מה שהוא הסביר, שבמצרים, כאילו למה נשתנו דלת ומזוזה? כי היינו עבדים במצרים. והרי אמרתי לבני ישראל עבודים. זאת אומרת, כל הפירוש של רבי שמעון מבטא עוד יותר ומעצים עוד יותר את הנקודה שכל המהלך כאן קשור לביטול העבדות. ואם כן, זה מעצים את החומרה של הבן אדם. ולכן מאוד מובן למה רוצים לו את האוזן, כי את האוזן ששמע, שהייתה בעצם במצרים וגם שמע את הכלים בני ישראל עבודים. אז אם כך, הנה על פי כל הנעל, מובן, דין כוונתו של רש"י בפירושו ומראה, ומה ראה אוזן לרצה, בכדי להסביר תיימת דקרה. אז כמו שאמרנו מקודם, רש"י לא בא לפרש את התיימת דקרה, זאת אומרת, למה, מה הטעם? למה התורה בחרה לעשות את זה דווקא באוזן, או דווקא בדלת וכולו? כי טעמי עונשי התורה, זה לא, בפשוט של מיקרו, זה לא התפקיד של רש"י. ולא הוכרח לפרש טעם זה, למה פה הוא כן פירש? אלא פשוט להסיר את הקושי שנתעורר על ידי פירושו בתחילה הדיבור המתחיל לאוזנו הימנית, כנ"ל סעיף ב' בארוכה. ולכן הביא רש"י הדרשה דרב שמעון בלובה ומוסיף, ובלא בדיבור המתחיל בפני עצמו לפני זה עלה לדלת, כי דרה זה אינו אלא לפרש טעם הדקרה. אם רש"י היה מביא את זה בדיבור המתחיל נפרד, אז זה כאילו שבעצם חסר פה, צריך לתת פה איזה פירוש על הדרש, למה דלת, למה מזוזה. ואז לכן רש"י מביא, אבל זה לא, אין זה עניינו של רש"י פשוט של מיקרו. רש"י לא בא לפרש, כמו שאמרנו, אין עניינו לתת, לפרש טעם מדקרה, בעונשים ובכל הדברים האלו. וזהו שמדייק רש"י וכותב את השם של בעל המאמר רבי שמעון היה דורש, שבזה מרמז שפירוש זה הוא רק טעם מדקרה דרבי שמעון, שהוא דריש טעם מדקרה, אז הוא דרשו. כלומר, אדרבה, רש"י, היה לו עניין של לא להביא את רבי שמעון כפירוש, כעניין עצמאי. כי לא זה דרכו של רש"י לפרש בפשוטו של מיקרו את העונשים, את הטעם של העונשים. אלא רש"י בכוונה הביא אותו בלי וב, אלא כהמשך, כי רבי שמעון היה דורש. זאת אומרת שמצד אחד שנדע שזה רק דרש, וזה לא העניין שלנו מצד לפרש טעם או דקרה, אלא זה דווקא שיטת רבי שמעון, כי רבי שמעון כל עניינו, כפי שאנחנו יודעים שרבי שמעון דריש טעם מדקרא, דבר מעניין הרבי מביא בהערה 44, שהרי בגמרא בקידושין, הגרסה היא רבי שמעון ברבי, אבל רש"י בחר את הגרסה רבי שמעון, כדי לתת לנו את הדגש, שזה דרש, רבי שמעון שדורש טעם מדקרא. ואם כך, אז למה רש"י מביא? אמנם מכל מקום הביאו רש"י בהמשך למאמרה של רבי יוחנן בן זכאי, מכיוון שהוא דרש במקרא שהוא כמין חומר כנ"ל. כלומר, אדרבה, רש"י מביא אותו כהמשך לפירושו של רבי יוחנן, ורק רש"י אומר, נכון, זה דרש, אבל זה דרש שהוא כמין חומר, זה דרש שהוא ממתיק לנו ומוסיף לנו נופך בפירוש של הפשט, בעניין של כלי בני ישראל, עבודים. ועכשיו גם בהערה 42 הרבי אומר, אז על פי זה גם מובן, למה רבי יוחנן בן זכאי סליחה, בהערה 42, הרבי כותב שכעת גם מובן למה רבי יוחנן בייר את הטעם של מה ראה אוזן, אבל רבי יוחנן לא בייר את הדלת. שוב, כמו שאמרנו, הרי פה לא נכנסים לפרש את הטעם דקרא, את הטעם של העונשים האלו. אז לכן הוא לא מסביר את הדלת. הוא רק רצה לתרץ את הקושייה. ומה שרבי שמעון התחיל ישר מדלת ומזוזה ולא בייר את האוזן, הרי רבי שמעון כן אינו לפרש טעם דקרא, הוא פשוט, כי כבר רבי יוחנן בן זכאי שהיה לפניו, כבר פירש את זה, כי הרי רבי שמעון בדרך כלל זה רשב"י, שהוא תלמיד של רבי עקיבא, תלמיד של רבי אלעזר הגודל, תלמיד של רבי יוחנן בן זכאי, אז מכיוון שרבי יוחנן בן זכאי כבר פירש, אז הוא לא היה צריך, ולכן הוא יוסיף רק את הדלת והמזוזה. ובהערה 43, הרבי אומר שלפי כל הביאור הזה, יומתק שינוי הסדר ברש"י. כי רש"י, את השאלה מה ראה אוזן, הוא לא מכניס את זה בתוך דברי רבי יוחנן בן זכאי, אלא מבחינת רש"י זה שאלה בפשוטה של מיקרו, זה הקדמה לדברי רבי יוחנן בן זכאי, אבל זה לא בתוך הדברים שלו. מה שאין כן השאלה השנייה של מה נשתנו הדלת והמזוזה, זה כבר הוא מביא בתוך דברי רבי שמעון. שוב, כי רק לגישת רבי שמעון שדורש טעם דקרא, אז יש פה קושייה. לכן זה בתוך דבר, הוא מכניס את זה בתוך רבי שמעון, מה שאין כן את השאלה של מראה אוזן, זה הקדמה, כי זה שאלה באמת כללית בפשוטה של מיקרו. ובסיום האות הרבי כותב בסגנון אחר קצת, זה באמת תוספת מהכתב יד שהרבי הוסיף, זאת אומרת זה נראה שכאילו הרבי מחדד את הדברים שבעצם במענה לשאלה הוא מה ראה אוזן להירצה, אז קודם כל התשובה היא אומר רבי יוחנן בן זכאי, ורק להוסיף על זה בית דבר שני את רבי שמעון שהיה דוירש שזה גם כן מסייע להבין את מה ראה אוזן להירצה, זה ממתיק את זה. סעיף תת, כעת הרי הזכרנו, הרי בשעה למה רש"י מזכיר, כשרש"י מזכיר את השם של בעל המימרה, סימן שהוא רצה לתת פה איזה ביור עבור התלמיד הממולח. אז מה השאלה שעדיין נשארה פה? כדי להסביר גם לתלמיד ממולח שיתון דסוף, סוף, למה יענש בעונש חמור כל כך? הרי אבון דגנבה זו אינו חמור כסתם לא תגנון, שהרי גנב מצד דרכו. וגם על אומרו אהבתי את אדוני, קשה לו שעונש חמור כל כך, שהרי טוען גם כן אהבתי את אשתי ואת בניי כאן. זאת אומרת, סוף סוף, בסופו של דבר, סוף סוף, יש לו פה הרבה צדדים של סנגוריה. אז למה באמת מענישים אותו עונש כל כך חמור? לכן אומר רש"י, מביא רש"י שטעם זה אמרו רבי יוחנן בן זכאי. מה הדגש של רבי יוחנן בן זכאי? כל עניינו של רבי יוחנן בן זכאי, לאחרי שנקרא רבן, היה לימוד התורה. הגם שהיה בעת החורבן, ולאחריו שהיה זה מצב של דחקות. והניעוד כפי שרואים בגמרא בגיטין. אז מקיבה, וכמאמר הזל, מם שנה עסק בפרגמטיה, 40 שנה למד ו-40 שנה לימד, ולא הלך דלת אמות בלי תורה, ולא קדמו אדם בבית המדרש. בשעת החורבן דאג שיתקיים תורה בישראל, ביקש תן לי אבני וחכמיה. כלומר, רואים, מה זה רבי, אם נשאל, מהו רבי יוחנן? מה כל הזמן רואים עליו? תורה, כל הזמן הוא היה עסק בתורה. רק להעיר שבהערה 46, אז הרבי מאיר, הרי מה אמרנו? שאצל רבי יוחנן היה מצב בסוף של דחקות ועניות, בזמן החורבן וכולו, אז הרבי אומר שלפי זה אפשר לתרץ קושיה של תוספת יום טוב על רש"י. כי הרי במסכת צייתא הגמרא אומרת, כתוב במשנה, מי שמת רבי יוחנן בן זכאי, בטל זיו החוכמה. ורש"י אומר, זה לא ידענו מהי. שואל התוספת יום טוב, למה הוא לא יכול לפרש כמו שהוא פירש בזיו על רבי שמואל בן פאבי, שהוא מי שמת בטל זיו הכהונה. ושם אומר רש"י, כי הוא היה חכם ועשיר וכהנים רבים אוכלים על שולחנו. נו, אז מה הבעיה להגיד אצל רבי יוחנן גם כן, שמה זה זיו החוכמה? שהוא היה עשיר ותלמיד חכם ורבים אוכלים על שולחנו. אבל הרב אומר לא, כיוון כמו שכתבנו, שגם אם נאמר שהוא היה, רבי יוחנן בזק היה עשיר לפני החורבן, אבל כבר אי אפשר לפרש את זה במשנה, כי בזמן החורבן ולאחרי זה כבר היה מצב של עניות. וזה הרבה שנים לפני שהוא מת, אז אי אפשר להגיד מי שמת בטלה, כי כבר הרבה הרבה לפני זה כבר לא היה לו את המצב הזה. על כל פנים, רבי יוחנן בן זכאי למרות הכל, למרות הדוחק, למרות העניות, הוא כל הזמן, כל עניינו היה תורה. אז, ואת הדבר הזה הורה רבי יוחנן בן זכאי לכל אחד ואחד, כמו ששנה באבות, אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. היינו שזה תכליתו של כל אדם, גם של בעל עסק, ועיקר עניינו בחיים. זאת אומרת, רבי יוחנן בן זכאי לא אמר את זה רק לעצמו, אלא אמר את זה כלפי כולם, הוא דרש מכולם, שכל עניינו, לכך נוצרת ללמוד תורה, וגם בעל עסק.
בהערה 51 הרבי מביא גם כמו שמשמע בלשון, אם למדת תורה הרבה, דהיינו יותר מכפי השיעור הקצוב, לא, השיעור הקצוב לא. ותלמיד חכמים ויש ואוהל שיעור מבגיס ביום ולילה, כפשוט. כלומר, אם זה מישהו שהוא יושב אוהל לתלמיד חכם, אז בלאו הכי הוא צריך ללמוד כל היום. אז מה זה הלשון אם למדת תורה הרבה? זה מישהו שבעצם, נגיד בעל עסק, שהוא לא חייב ללמוד כל כך הרבה, ולמרות זאת הוא דחק והוסיף עוד. וזהו שמדגיש רשי, דבר זה רבי יוחנן בן זכאי, שעניינו תורה אמרו, והיינו דעת תורה צוותה לשאת אישה. ואמרה הוא אומר ויהי, זו אהבת האישה כנען, ומכל מקום צוותה עליו, שאחר שש שנים יצא לחופשי. וכן התורה הודיעה, כי לא יחדל לביון מקרב הארץ, ומכל מקום צוותה לא תגנוב. כלומר, רשי מוסיף את השם רבי יוחנן בן זכאי בשביל התלמיד הממולח ששואל סוף סוף מה הוא עשה, אז הוא אומר רשי, זה בדיוק רבי יוחנן בן זכאי, זה רבי יוחנן בן זכאי שעניינו תורה, והוא אומר, נכון, אותו תורה שצוותה אותך לאהוב את האישה, ואותו תורה שצוותה שאמרה שלא יחדל לביון, שוודאי יענים, ואף על פי כן אותו תורה מה אמרה לא תגנוב, אותו תורה מה אמרה יצא לחופשי, ולמרות זאת הוא עבר על זה, אז אם כך, מגיע לו עונש. בעוד יהוד הרבי מוסיף, שעוד מצינו ברבי יוחנן בן זכאי, עוד נקודה, שיפלים מאוד עניין גמילוס חסודים, וכם סופר בעבוד רבי נתן, שרבי יוחנן בן זכאי ותלמידו רבי ישוע, עברו על יד מקום המקדש, וראו את בית המקדש בחורבנו, אמר רבי ישוע, אוי לנו על זה שהוא חרב, אמר רבי יוחנן בן זכאי, אל יראה לך, יש לנו כפרה אחת כמותה, ואיזה, זה גמילוס חסודים, מה רואים פה שהוא ישווה את העניין של גמילוס חסודים, לעניין בית המקדש. אז אם כך, מה רואים אצל רבי יוחנן? דגש מיוחד על גמח, על גמילוס חסודים. שעד כדי כך ששווה לכפרה של בית המקדש. אז אם כך, לכן רשי, שוב, גם בזה הוא מרמז, בזה שהוא מביא את השם שלו, וזה מרמז רשי באביו שתם זה אמרו רבי יוחנן בן זכאי, כי על ידי זה מובן יותר טעם הדבר שנרצה. גם, למה? כי גם מי שנמצא במצב של דחקות ועניות, דאגה לו תורה וצוותה עם כסף תלווה תמי, שכפי שמוסבר בשיחה השנייה שהרבי מביא, שזה חויב או כמו שרשי מביא, אז מכיוון שזה חובה, הרי בוודאי הם מוצא כמה וכמה שילבו, והיה לו להשתדל ללוות גמילות חסדים ולא לעבור על ציוויים אלו. זאת אומרת, בזה שרשי מביא את השם של רבי יוחנן בן זכאי, זה לחדד ולבטא שגם אם אתה במצב קשה, סוף סוף, הרי אותו תורה היא הצימה וכל כך הדגישה את העניין של גמילוס חסודים, ושהיא אמרה עם כסף תלווה תמי שזה חובה לתת גמח, אז ודאי שאם היית רוצה, היית מוצא מי שילווה לך, ולא היית עובר רחמון לצלן על גניבה ועל עבדות. אז אם כך, כעת כבר הושלם לנו דברי רשי, זאת אומרת שהגישה הראשונה של הבן אדם, היא שהאוזן הייתה צריכה להיות אוזן שמאל, כי הבן אדם צריכים להקל עליו לכאורה, ואף על פי כן רשי מביא מהגזיר שווה שזה אוזן ימנית, ברגע שאם כך זה אוזן ימין, כלומר משמע שכבר מחמירים עליו, אז אם כך למה בכלל, אם, זאת אומרת, כשאם הבנו שמחפשים סתם עונש קל, אז מובן למה רוצים לעשות לבן אדם חור באוזן, נו, זה עונש קל, אבל ברגע שכבר אומרים שזה עונש, אוזן ימין, משמע שזה עונש חמור, אז למה דווקא אוזן בכלל? ואז על זה מובן למה רשי מביא את רבי יוחנן בן זכאי, זאת אומרת אחרי שראינו שזה אוזן ימין, אז צריך ביור, בא רבי יוחנן בן זכאי ואומר, כי זה קשור לזה שהוא שמע בהר סיני, או לא תגנוב, או כלי בני ישראל עבודים, ואז אחרי זה מובן למה זה רק בסוף השנה, בסוף השש, כי רק אז מתגלה באמת למפרע, שבאמת, שהבעיה שלו הייתה שאין מה ללמד עליהם סנגוריה, כי זה נעשה לא מצד המסכנות שלו, אלא מצד זה שהוא באמת כנראה יש לו תכונה שיש לו בעיה עם גניבה, או שלא מפריע לו זה שהוא רוצה להיות עבד. ועכשיו מובן גם למה רשי מביא אחר כך את רבי שמעון בתור דרשה, כי זה כמין חומר, זה מוסיף לנו עוד, ככה, עוד עומק, עוד יופי בפירוש הזה, שהכל קשור לזה שבני ישראל במצרים, הרי התורה בחרה את המזוזות והדלת, כל העניין של, כן, שהמזוזה והדלת הם היו עדים במצרים, שהוא פסח על המשקוף ועל שתי המזוזות, ואמרתי כלי בני ישראל לעבודים, כלומר זה עוד יותר מעצים את החומרה של הבן אדם הזה שהיה שהלך להיות עבד. ולמה הוא מזכיר את השם של רבי יוחנן בן זכאי? אז כמו שדיברנו שהוא א' עניינות תורה, ואותו תורה ידע את המצב שיכול להיות כך, ואף על פי כן שהוא יכול להיות עני וכולו, ואף על פי כן היא אסרה, אז הוא צריך לפתוח בקדיש ברוך הוא, וגם רבי יוחנן בן זכאי, רבי יוחנן בן זכאי עניינו גמח, אז ודאי הוא צריך להשתדל ולפתור את זה על ידי צדקה. סעיף י' א', מה העניינים דיינו של תוירו שבפירוש רשי דילן? מה בעביד עשה שם? אז יש התרודים כל כך בעסקיהם הגשמיים, במשך ששת ימי החול, עד שהם עבדים לעבדים, לרצונם הגשמי, כאדם זה הקונה אדון לעצמו למשך שש שנים, וגם בבוא יום השביעי, יום השבת קודש, שבו צריך לצאת לחופשי, לשבות ולנוח מכל ענייני חול, אינם רוצים לצאת חופשי ולשחרר עצמם מעבטם ושיבודם לענייני מגשמים, ותרודים הם מוטרדים במנייני עולם, יש כאלה שהם תרודים בימי החול, ועד כדי כך שגם בשבת הם לא, ששת ימים משובדים, עבדים לכל העניינים הגשמיים, וגם במגיע יום השביעי, לא רוצים לצאת לחופשי, גם בשבת הם רוצים להתעסק עם כל ענייני עולם הזה, שהרבי כתב, אמר בפברנגן, שגם ביום השבת הוא צריך לקרוא את העיתון, כי הוא אומר, אהבתי את אדוני, הוא אוהב את כל ענייני עולם הזה, הרבי שאל, מה נוגע לך מה קורה בעיתון? שב ללמוד, תאריך בתפילה, אפילו בימות החול לא צריך לקרוא עיתון, כי זה ביטול תרא, ביטול זמן, פיזור הנפש והגוף, על אחת כמה וכמה בימי השבת. זאת אומרת, אז יש פה הבן אדם שחוטא בזה שהוא לא רק בימות החול מונח בשטויות, אלא גם ביום השביעי הוא רוצה להיות קשור לכל עניינים הגשמיים. ועל זה באה הוראה, הקדוש ברוך הוא ציווה, כי לי בני ישראל עבודים, עניינו של האדם הוא עביד עשה שמזבוח מלימוד התרא, וקיום המצווה, כפי שראינו שרבי יוחנן בן זכאי, הרי הוא השווה את הגמח לביס המקדוש, והרי גמח זה כללות המצוות, וזה נקרא מצווה סתם, כן? כי לכך נוצרת, זוהי תכלית ירידת נשמתו ושליחותו בעולם. בן אדם בא לעולם להיות עבד לקדוש ברוך הוא, בלימוד התורה, בקיום מצווה. וכיוון שזהו ציווי הקדוש ברוך הוא, המחיה ומהווה את הכל, אז הרי בוודאי הוא ייתן לו הכוח והיכולת הדרושים למלות שליחותו בעולם. זאת אומרת, כמו שראינו ברבי יוחנן בן זכאי, דיברנו שאם הקדוש ברוך הוא ציווה אותך, אז הוא גם נותן לך כוחות לעשות את זה. דהיינו שגם בימי החול בעסקו בענייניו הגשמיים, אינו משובד להם. גם כבר שצריכים להתעסק בעניינים גשמיים, אבל לא להשתאבד לזה, לא להיות מחויב לזה. אין עסקו באופן של עבד לעבודים, כי מדרבה משתמש בהם לצורכו האמיתי, להיות עבד לקדוש ברוך הוא. כל ענייני הגשמיות זה רק בשביל לקיים את שליחותו בעולם, לקיים את זה, כן, כל מעשה הוא לשם שמיים וכו'. וכשבא יום השבת קודש, הוא מקדש, מבדיל ומגביע את עצמו לגמרי מענייני החול, ועסקו לימוד התורה, ועבד עשה שם יסבורך. ועל ידי הנהגה זו בעסק התורה והמצוות, כפי שהרב מביא בהערה 58, מה שאמרו בקידושין, אם פגע בך מנובל זה משחהו לבית המדרש, ואין לך בן חוירין אלא מי שעוסק בתורה, זאת אומרת שעל ידי העסק בתורה משתחררת הנשמה מגלותה בגוף ונפש הבאמית, כלומר הכוח של יהודי להתרומם מהשעבוד לגשמיות זה על ידי תורה ומצוות, אז יוצא אדם לחופשי מגלותו הפרטי, ועל ידי זה מקרב גם היציאה מגלות הכללי, ועל דרך שמצאינו ברבי יוחנן בן זכאי שבשעת החורבן עצמו פעל אצל מחריבי בית המקדש, שיתנו לו יבנה וחכמיה, תורת סנהדרין גדולה, זאת אומרת, זה הפוך, זה הכוח, רבי יוחנן עם הכוח של התורה, אפילו בשעת החורבן הצליח לפעול את הצלה ליבנה וחכמיה, ועל ידי העסק בתורה נעשה אדם בן חורין, ובמירה נזכה לביאס המושיח, ולבניין ביס המקדוש, והדלת והמזוזה שהיו עדים במצרים, שטבעו בארץ שעריה, התגלו וישלימו בניין ביס המקדוש במילוי, כפי שהרבי מביא פה בהערה 60, שיש פה דווקא את הסדר, שזה יעמד מלך מביס דוד, איגי בתירו ועסק במצווס, ויוקב כל ישראל לילך בו לחזק ביטקו, בון המקדוש במקום וקיבץ נתחי ישראל, כלומר יש פה, הסדר פה מאוד חשוב, שדווקא שקודם כל משיח, ורק אחר כך בניין ביס המקדוש, ואז יגיעו הדלת והמזוזה, שהרי אותם העדים ממצרים, כפי שהביא רבי שמעון, שטבעו בארץ שעריה, וכמו שחזל אמרו שהם טבעו, והרי הם התגלו, ובזה הרבי מתווך את המחלוק, את שתי השיטות, אם ביס המקדוש דלאוסיד יתגלה מן השמיים, כמו שרשי וטייסבס אומרים, או שמשיח יבנה ביס המקדוש, אז על פי זה, אז הרבי מתווך, שביס המקדוש עצמו ירד מהשמיים, אבל הדלתות, השערים שטבעו בארץ, כי הם היו בידי אדם, יעלו ויתגלו ויעמידו במקומם, והרי המעמיד הדלתות נחשב כאילו בנוי כולו, זאת אומרת, בדיני הקניינים, אז לדלת יש לזה משמעות, כאילו עשה את הכל. במילא, אז בזכות שיהודי מתנהג על ידי, בתירו מצווס ויוצא מהגלות הפרטית, אז הוא מביא את הגלות, הוא מביא את היציאה מהגלות הכללית, ושיחזרו הדלת והמזוזה, בניין ביס המקדש השלישי, תכף ומיד ממש.